ערב טוב, ברוכים הבאים. חורף מבורך, נזכה שעוד השבוע ירבו הגשמים. היום נדבר בעזרת השם על ארבע מקומות בליקוטי מוהר"ן שכתוב או שכתובה המילה שעשוע. זאת אומרת שאם נזכה, נשתעשע הערב. העניין שעשוע זה אומר לקחת את החיים באופן יותר חגיגי מהצורה שבה אנחנו מתייחסים אליהם בדרך כלל. ראשית נראה את ארבעת המקומות. אחרי זה ננסה לראות גם איך ההבנות הללו מפרות אחת את השנייה. אז המקום הראשון אותו אני רוצה להזכיר, זה לאו דווקא בצורה הכרונולוגית, בחלק ב' של ליקוטי מוהר"ן, שרבי נחמן מדבר על העניין הזה של ההתבודדות, של אותה שיחה אישית ספונטנית מול ריבונו של עולם מדי יום, הוא אומר כך: גם טוב לעשות מהתורה תפילה. מה זה אומר בפועל? דיינו, כשלומד או שומע איזה מאמר תורה מצדיק האמת, זה יעשה מזה תפילה. והיינו לבקש ולהתחנן לפניו יתברך על כל מה שנאמר שם באותו המאמר, מתי יזכה גם הוא לבוא לכל זה וכמה רחוק מזה, ויבקש מאיתו יתברך שיזכה ולבוא לכל הנאמר שם באותו מאמר. רבי נחמן נותן לנו פה גם עצה ודרך איך למלא בתוכן משמעותי את ההתבודדות, מי שלוקח על עצמו את זה באופן קבוע. כי לדבר רק על ה צרכים שלנו, על הכאבים שלנו, על הבקשות שלנו, זה דברים שגם להם יש מקום, אבל זה לא מספיק. אז הוא אומר, כשאתה לומד איזה עניין, אז תנסה לבקש על זה, שתזכה לקיים את זה, או לבקש בשפה שלך. אומר, והמשכיל והחפץ באמת, יוליכו השם בדרך אמת, ויבין בעצמו דבר מתוך דבר איך להתנהג בזה. ופה אני מדלג קצת, ועניין השיחה הזו עולה למקום גבוה מאוד. עניין השיחה הזאת, זאת אומרת, השיחה היומית עם ריבונו של עולם, לספר את כל אשר על ליבנו, בשפה שלנו. וזה רבי נחמן קורא התבודדות. אסוציאטיבית המילה התבודדות זה מלשון להתבודד, אבל בברסלב שומעים התבודדות בעיקר מתכנים לדיבור האישי, האינטימי, היומי, אל ריבונו של עולם. ולמה זה נקרא התבודדות? זה בעצם דיבור. אלא זה אמור להיות במקום או בזמן שאין הסחות דעת, שאין מי שמפריע לי. ובפרט כשעושה מתורה תפילה, מזה נעשה שעשועים גדולים מאוד למעלה. למה זה כל כך נעשה מזה שעשועים גדולים למעלה כשאדם עושה מתורה תפילה? זה מראה שאכפת לו. זאת אומרת, זה אומר שהוא לומד. הוא רוצה לחיות את הנאמר. הוא לומד. הוא רוצה ליישם את זה. מזה נעשה שעשועים גדולים מאוד למעלה. איזה פסוק אסוציאטיבית יש לנו בנביא שמזכיר שעשועים?
איש אשר ימות איש עכשיו.
זה תנחמנו. גם לולי תורתך שעשועי, וגם הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים. ילד שעשועים זה אומר ילד קטן שאבא שמח בכל מה שמתרחש עם הילד. כך מה זה ילד שעשועים? זאת אומרת שהנוכחות שלו, ההוויה של הילד, כל כך משמחת את האבא. זאת אומרת, זה יוצר אצלו שעשוע בנפש, במובן של משהו חגיגי, משהו נעים, שנמצאים ליד הילד שעשועים. אז אומר רבי נחמן, אנחנו יכולים להיות הילד שעשועים. הדבר שהכי גורם נחת לקדוש ברוך הוא, זה בעצם כשאנחנו עושים מתורה תפילה. זה הרצון לבקש ולהתפלל ולהשיח את ליבנו, איך נזכה ליישם ולהוריד אל הקרקע את הרעיונות הנפלאים שלמדנו. זה מקום אחד. אנחנו ננסה לצטט את כל ארבעת המקורות, ואחרי זה תיבחנו על זה פה, עוד הערב. כל מי שיקבל ציון עובר, אז יכול לקבל תעודת משעשע. עניין מיוחד, נכון? לא בכל מקום
כאן. משעשע.
יש לפעמים שאומרים משעשע בעברית מודרנית, בלשון ציני, של מישהו עושה משהו לא, אומר משהו לא לנימים, מאוד משעשע. כמו להגיד למישהו בדרך התרסה, תהיה לי בריא. אוף, שתהיה לי בריא, מה עשית? לאף של להגיד למישהו תהיה בריא זה איחול נעים, רק במנגינה מסוימת לא כל כך נעים. אז ככה גם כן אפשר להגיד מאוד משעשע מה שאמרת, והכוונה היא להגיד מאוד מרגיז. רק שהיום אני מזמין אותנו להיות באמת משעשעים. אז זה המקור הראשון. המקור השני, אני מרגיש שזה לא כרונולוגית, אני קורא אותם, זה רק הסדר שבו אני אוכל לסדר את זה. זה בליקוטי מורן חלק ב', תורה ב', שם רבי נחמן מדבר על חנוכה. ימי חנוכה הם ימי הודאה, כמו שכתוב, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל. הם רוצים שימי החנוכה יביאו את הברכה הראויה שלהם, כדאי להתאמן עכשיו כבר, להודות ולהלל. וימי הודאה זה בחינת שעשוע העולם הבא, אומר רבי נחמן. כי זה עיקר שעשוע העולם הבא. להודות ולהלל, לשמוע גדול יתברך ולהכיר אותו יתברך. שעל ידי זה סמוכים וקרובים אליו יתברך. מה זה שעל ידי זה? על ידי מה?
שעשוע.
על ידי
לימוד
הודעה. אומר לעתיד כל מה שישאר רק בחינת תודה והודעה, להודות ולהלל. אז את הדברים הללו של החשיבות של ההודעה מן הסתם שמענו בכמה הזדמנויות. היום זה מוזכר בהקשר של מה? איזה מילה?
שעשוע.
שעשוע העולם הבא. הסיבה שבחרתי את השיעור הזה, שלאחרונה יש קצת כובד על האנושות. יש כובד בבריאה. אתה רוצה להשתעשע? אז הנה, יש לנו כבר דרך. לעשות מתורות תפילות, ולעסוק בהודעה. אז זה עצמו כבר אפשר לקשר ביניהם, שאפשר להתפלל על זה, שנזכה להודות ולהלל. זה כבר לעשות מתורות תפילות, מעניין שלה. ריבונו של עולם, מתי אזכה גם אני להודות לך ולהלל אותך? יש לי הקביעות בכל יום למצוא את הזמן להגיד תודה על כל המתרחש בחיי, ושתלמד אותי שאזכה לדעת ולבינה להבין ולהשכיל מה ההבדל בין להודות ומה ההבדל בין מה העניין של להודות ומה זה להלל ומה זה לשבח, מה הבחינה המיוחדת והדיוק של כל אחד מהם, שאזכה גם כן להודות וגם להלל וגם לשבח וגם לפאר וגם לרומם, כפי כל המילים הנפלאות שמובאות בנשמת כל חי. אז זה עצמו כבר חיברנו ביניהם, שמה עשינו? להראות שמצד אחד רבי נחמן אומר שלהודות ולהלל זה שעשוע עולם הבא, ומצד שני הוא אומר שלעסוק מתורה תפילה זה גם כן נעשה שעשועים גדולים למעלה. אז להתפלל ולהתבודד שנזכה להבין ולהכיר היטב את נושא ההודעה. מה המקור השלישי שאני מבקש להזכיר? מלכותי מורן סימן סמך א', שם רבי נחמן נדבר על כך שיש אנשים שאין להם אמונה בעצמם. מה זה אומר שאין להם אמונה בעצמם? זה אומר שהם לא מאמינים בחידושים שלהם. זה הכוונה שאין להם אמונה בעצמם. אין להם אמונה בחידושי תורה שלהם. מה זה בעצם חידוש? זה ההתבוננות המיוחדת שלי. זה ההסתכלות המיוחדת שלי וההבנה זה נקרא חידושים. אני שואל שאלות, אני עונה תשובות, אני שם לב לסדר הפסוקים או לדברי החכמים, ומהם עושה חידוש. כמו למשל, לקחת את ארבעת המקומות בלוקטי מרן שמופיע שעשוע ולעשות מהם שיעור. גם לתת אמון בחידושים שלנו. לכן שבלוקטי מרן יש עוד מקומות של שעשוע, אני לעת עתה מצאתי ארבע, אומנם היה לפני שהסתכלתי במפתח, ורגע אם יש...
ראש חודש יש שעשוע, אבל לא, לא זכרתי אותו. בראש חודש, של הפרה של ראש חודש, יש שעשוע, אבל לא... יש שעשעו. יש שעשעו, אבל לא יודע, עוד לא נכנסו לי, לא זכרו.
אז פה... אני רוצה לקרוא מתורה סמך א'. ויש, שיש עליהם מחלוקת, מחמת שאין להם אמונה בעצמם, ואינם מאמינים בחדושי תורה שלהם שהם מחדשים, ואינם מאמינים שיש לשם יתברך שעשועים גדולים מחידושים שלהם. שעשועים גדולים מחידושים שלהם. ועל ידי זה שאין להם אמונה בחידושים של עצמם, על ידי זה הם מתרשלים בחידושים שלהם. ועל כן בא להם מחלוקת. ועל ידי זה הם שווים בתשובה. אם בא להם מחלוקת, בגלל שהם לא מאמינים בחידושים שלהם, אז מה זה נקרא לשוב בתשובה בהקשר הזה? להאמין בחידושים שלהם. וחוזרים ונחשבים אצלם חידושים שלהם, וחוזרים ומחדשים, ונעשה מזה ספר. אז פה רבי נחמן הכניס את העניין של השעשועים באיזה הקשר, שבן אדם לא מאמין שבחידושים שלא, יש לקדוש ברוך הוא שעשוע. למה הוא לא מאמין? כי אולי הסטנדרטי אומר רק החידושים של אותו גאון נפלא, כל אחד והגאונים שבעולמו הרוחני והתרבותי, מהם לריבונו של עולם יש שעשוע. על מה החידושים שלי? זה סתם. אבל מה האמת? שגם החידושים שלי מה? יש לריבונו של עולם שעשוע. אז גם את זה אפשר לקשר ל... שני המקורות הקודמים שהזכרנו. לעשות חידושים בנושא ההודעה. לחדש, להמציא חידושים על מה אפשר להודות. דרך כלל אנחנו מודים על דברים טובים שהם גלויים.
תשע או שאו.
איזה יופי.
אז זה גם אותו דבר, לא?
הפטרת שבת ראש חודש, כי כה אמר השם, הנני נוטה אליה כנער שלום, כנחל שוטף כבוד גויים, והנקתם על צד תנסהו, ועל ברכיים תשעשעו. איזה יופי. ועל ברכיים תשעשעו. מאוד משעשע מה שהבאת לי. כל שזה היה במנגינה ההיא מאוד משעשע, אבל דווקא שאמרתי לי במנגינה הזה, הזו היה שעשוע באולם. מה שניסיתי לעשות עכשיו זה לצרף את הפעם השלישית. אמרנו ככה, השעשוע הראשון זה לעשות מתורות תפילות. זה כבר להכניס אותי למצב של דעת כזו, של הבנה, שדברים שאני לומד, דברים שנגעו בתוכי, נגעו בי, להשקיע זמן ולבקש עליהם. עכשיו לבקש עליהם לעשות מתורות תפילות, מתי זה מגיע? כשבאמת אכפת לי, כי באמת זה יקר בעיניי. אז מזה עצמו אפשר לעשות מתורה תפילה. ריבונו של עולם, שאזכה שכל דבר שאני לומד לבקש עליו, לספר לך מה הבנתי, או לבקש ממך שמה שהבנתי אזכה להוריד את זה וליישם את זה. בתוך מציאות חיי, כי באמת לקחת אחריות על משהו זה לבקש עליו. הדבר השני שראינו, שזה מאוד לעשות, להודות ולהלל זה שעשו העולם הבא. הדבר השלישי שראינו זה עניין של החידושים, שמדם אין לו חידוש בעצמו, אז אפשר לעשות מהם, לקשר ביניהם, שחלק מהחידושים שנחדש זה על איזה דברים נודה ונעלל, על הכיסאות הנוחים פה במרכז שמיים, על מערכת ההגברה שעובדת ללא דופי, על הפינת שתייה חמה, על זה שהגעתם ויש לי את הזכות לראות את פניכם הנעימות ולחייך מולכם, אתם מחייכים בחזרה. זאת אומרת, מי שמחייך בחזרה, מי שנענה לאתגר, על החניה שנמצאה, מה?
עכשיו
שחזר, לא שמעתי? רק פה, גם עם כל מה שאמרתי, זו חוויה של דוגמאות דלות. אפשר לחדש בזה. לחדש. מה אני יכול עוד להודות? זאת אומרת, איפה עוד אני רואה את הנוכחות המיטיבה של ריבונו של עולם בחיי? גם בזה אפשר לחדש, זה התבוננות, ולהרחיב את זה, להרחיב עוד את היכולת הזו. להודות על הבדיחה ששמעתי היום, אתמול. עושה תנועה עם הראש, ספר.
כן, אני רוצה גם להודות עליה.
ספרים, רואים איזה אחד עומד עם חכה על שפת ים המלח. שעוברים הרבה תיירים, עומד ככה בסבלנות. יש אליו איזה תייר, אומר לו, אולי אתה לא יודע, אבל זה ים המוות, זה לא, אין פה דגים. אני לא יודע, אשתי אמרה לי, אתה לא זז מפה, אתה עד שאתה דאג משהו. זהו, הוא חוזר ככה. תייר חם עליו בסכן, ככה כנראה המצב הבית לא משהו. הוציא מיד עולם נתן לו. תייר בא ללכת, אומר לו, תגיד, בשעות שאתה עומד פה, תפסת כבר משהו? אומר לו, אתה השלישי להיום. ראוי להודות על זה. זאת אומרת, שנדון לקו זכות את אשתו, היא ידעה לאן לשלוח את בעלה. אז מה עוד יש לכם רעיונות שאפשר להודות? במובן של לחדש, מה שנקרא בחידושים של עצמם. אני מקווה שאתם איתי במהלך, אנחנו מנסים ששלושת המקומות שהוזכרו בינתיים שבהם יש רבי נחמן מזכיר שעשוע, שהם ילמדו זה על זה. הזכרנו מתורת תפילות, והזכרנו הודעה, והזכרנו להאמין בחידושים של עצמי. אז לקשר ביניהם זה קודם כל גם לעשות מתורה תפילה שנזכה להודות ולהלל, וגם נזכה להאמין בחידושים שלנו, ושגם נזכה לעשות מתורות תפילות. וגם זה עצמו, שנעשה, שיהיה לנו חידושים בהודעה, נרחיב אותה, נגדיל אותה. באמת השלב למתקדמים זה גם להודות על הנושאים המעיקים בחיינו. אבל גם להודות עם טעם, לא רק במובן של כל דוד רחמנא לטב ואביד. איזה נקודת אור אני רואה בזה. זה נאמר רק למי שבאמת יש איזה נושא מעיק בחייו. יכול להיות אם הכל דבש בחייכם, אל תחפשו בכוח משהו שלא מוצא חן בעיניכם. אבל אם באופן ספונטני אתם מוצאים איזו נקודה שקשה איתה, אז לנסות להודות עליה, אבל לא בכוחניות, לא בלסגור. לעשות חידוש. מה זה חידוש? המושג גם חידושי תורה, זה אומר שההתבוננות שלי גילתה משהו שלא נראה במבט הראשון. שההתבוננות שלי גילתה משהו שצירוף של שני עניינים מביא איזה חידוש לעולם. אז ככה גם כן, בניין ההודעה מושג חידוש שראיתי משהו שנראה שאין להודות עליו, אבל מצאתי איזושהי זווית נסתרת שגם שם תמון איזה טוב אני רוצה להודות עליו, להודות לריבונו של עולם עליו. אבל זה חידוש, וחידוש מצריך התבוננות, אבל להאמין בחידושים שלנו. בינתיים, תוך כדי שהסתכלתי במפתח, ומנחם מובא פה עוד שני מקומות בעניין שעשועים. אחד, זה בתורה זין של חלק ב', שם זו תורה אולי הכי ארוכה בליקוטי מוהר"ן. שם רבי נחמן מדבר על כך שכל אחד כשהוא מסתלק מן העולם, אז זה לא חוכמה או זה לא התכלית שהנשמה שלו תעלה למעלה וזהו. התכלית הכי גבוהה שהנשמה שלו תעלה למעלה והוא ישיר אחריו משהו פה גם למטה. שהוא ישיר את הדעת שלו. הוא אומר, בן אדם יכול להשאיר את הדעת שלו על ידי בן ותלמיד. הוא אומר שלא כל אחד חייב להיות מורה או איזה מאסטר בשביל להשאיר אחריו בעולם הזה תלמידים. הוא אומר שכל פעם ששני חברים מדברים ביניהם ביראת שמיים ודברי תורה, אז כשאני מקשיב לך, אני תלמיד שלך. כשאתה מקשיב לי, אתה תלמיד שלי. אבל הרעיון הוא פה מרחיב את העניין שכל שיחת חברים, אחד מאיתנו מקבל את התפקיד של היותו מורה למשך כמה דקות. ואז בילו מקיים את הרעיון הזה שהדעת שלו נשארת כאן בעולם. זה הרחבה יפה, זאת אומרת שכל אחד יכול לקבל את התואר מורה. וכל אחד יכול להביא תלמידים. אם הוא יודע להקשיב ויש לו חבר שמקשיב לו. והמקום הרביעי זה בליקוטי מוהר"ן סימן י"ח ששם אומר רבי נחמן ודע שהתכלית של הבריאה הוא שעשוע העולם הבא. אז פה הוא לא כל כך אומר לנו מה לעשות עם העניין הזה של שעשוע העולם הבא, איך לעבוד עם זה. אני קודם ראינו ששעשוע העולם הבא זה היכולת להודות. אז לפני שלעבור לעניין הבא, אז זה חזרה מי זוכר את ארבעת המקומות. מה השעשוע הראשון שהזכרנו?
לעשות תורות תפילות.
לעשות מתורות תפילות. והשעשוע השני? העניין של הודעה. להודות ולהלל. והשעשוע השלישי? להאמין בחידושים שלנו. לכאורה אלו השלושה בעיקר, כי השעשוע הרביעי אומר שעיקר תכלית של הבריאה שעשוע עולם בא, אבל אין לנו כל כך משהו לעשות עם זה. שלושת הדברים הראשונים אפשר לעבוד איתם. עניין של התבודדות, עניין של הודיה, ועניין של להאמין בחידושים שלי. בדרך כלל רוב הזמן שלנו יש בתוכנו משהו ישן. המילה ישן זה גם האותיות של ישן. זאת אומרת שיש בתוכנו גם איזשהו מימד של שינה. שינה במובן הזה שאנחנו לא רואים, לא שמים לב, לא מתבוננים מה ביכולתנו לגלות, מה ביכולתנו לעשות. אומר רבי נחמן שיש אנשים שישנים את ימיהם. ישנים את ימיהם הם גם ישנים. אז העניין הזה של השינה מופיע בליקוטי מוהר"ן באות סמך, ושם אומר שיש שלוש סיבות עיקריות שבגללם אנשים ישנים. כי יש בני אדם שישנים את ימיהם. לישון את ימי זה אומר שבן אדם לא ער לייעוד שלו ולתפקיד שלו. השינה יש בה ברכה רבה. אתם יודעים שכשבן אדם עובר צער, אז הוא מחפש כל מיני דרכים להימנע מהצער הזה, שיסיח את דעתו. אז גם לשתות האלכוהול זה להסיח את דעתו מהצער, גם לראות סרטים זה להסיח דעתו מהצער. אני נותן דרכים מקובלות, לאו דווקא רצויות. גם לשמוע מוזיקה זה להסיח דעתו מהצער. אחת הדרכים היותר נפוצות שבן אדם מסיר דתו מהצער זה על ידי שינה. יש אנשים שהמועקה היא כל כך גדולה שהם לא יכולים להירדם. אבל יש אנשים שתודה לאל הם יכולים להירדם, הם יכולים לישון הרבה. והשינה מרובה בזמנים של צער אנחנו נקרא לה שינה רגשית. מה הכוונה שינה רגשית? זה שינה שהיא לא נצרכת לצורכי הגוף, אלא בעצם לצורכי הנפש. כי בשעת השינה בן אדם הוא נמצא באיזושהי הרמוניה יחסית. זאת אומרת, הוא נמצא במקום של אחדות, כי העולם שאותו אנחנו רואים בזמנים של עירות נקרא אלמא דפירודה. כשאנחנו עוצמים את העיניים אנחנו מתחברים לעולם האחדותי. כך אומר רבי נתן, זה הסיבה שבן אדם ישן, שהנשמה שלו תתחבר לאחד, לקבל משם כוח. רק לישון את לילותיי או לישון במידה שאני זקוק לה, זה בסדר. פה רבי נחמן נדבר על כך שבן אדם ישנים את ימיהם. ישנים את ימיהם זה בעיקר חבל, זה לא להגיד על זה משהו שלילי. חבל זה מושג שבעצם נועדתי למשהו נפלא ואני מכל מיני סיבות לא מממש את זה. למשל בסיפור מעשה מירה ובן יחיד, שהבן יחיד מאוד מאוד רצה להגיע לצדיק, ואבא שלו בכל דרך מנע אותו מלהגיע, כי אבא היו לו פחדים משל עצמו, שאולי זה שהבן יגיע לצדיק, זה יגרום לו אולי שהוא יצטרך להשתנות. ואז בסופו של דבר, כשהוא מגיע, הבן נפטר, זאת אומרת, בניסיון השלישי או הרביעי או החמישי להגיע לצדיק, ושכל פעם האבא מצא סיבה אחרת, למנוע מהבן מלהגיע אליו, אז הבן נפטר. והוא בא בחלום לאבא שלו ואמר לו, תיסע לצדיק והוא כבר יגיד לך. אז אבא בהתחלה לא האמין בחלומות, אבל בסופו של דבר הוא נסע לצדיק, ואז כשהוא הגיע לשם כתוב שהוא צעק חבל. כי הרבה פעמים אנחנו פוחדים מדברים שזה רק דמיונות, ושאנחנו כבר פוגשים את הדבר מעצמו, בסוף מתברר שפחדנו לשווא. לפעמים רואים ילד פוחד ללכת לגן, לא רוצה ללכת למקום חדש, אבל אחרי זה הוא חוזר מאושר. זאת אומרת, יש פעמים שהוא חוזר מבועז, אבל לא נאמר ש... אבל הרבה פעמים הוא חוזר מאושר. זאת אומרת, היה לו איזה דמיון, איזה פחד, שזה לא נעים. אפילו גם אנחנו חוששים ללכת למקום עבודה חדש, למפגש חדש, לאירוע חדש. אבל בסופו של דבר, אם הלכנו, הרבה פעמים מגלים שאיזה שמחה מדהימה, איזה כיף שהלכנו. אז ככה גם כן, כשהרב כבר מגיע לצדיק, אז הוא מגלה שכל הפחדים והחששות שלו היו לשווא, והוא צועק חבל. וצעק חבל, חבל על דאבדין ולא משתכחים. אבל הדבר המעניין הוא שביידיש, בשפה המקורית שסיפר רבי נחמן את הסיפור, אז המילה חבל הוא אומר גוואלד. גוואלד זה בעצם זעקה של משהו נורא. אז כל זה אני אומר בהקשר של החבל, כשאנחנו ישנים את הימים שלנו, אנחנו לא ערים למה הם באמת מביאים. אומר רבי נחמן כך, כי יש בני אדם שישנים את ימיהם, ואף שנדמה להעולם שהם עובדים את השם יתברך ועוסקים בתורה ובתפילה, אף על פי כן כל עבודתם אין להשם יתברך נחת מהם, כי נשאר כל עבודתם למטה, ואין יכול להתרומם ולעלות למעלה. כי עיקר החיות הוא השכל, כמו שכתוב בחוכמה תחיה בעליה, שהעבודה היא עם שכל, משימים בחיות שתוכל להתעלות. אבל כשנופל לבחינת מוכין דקטנות, בחינת שינה, אין יכול להתעלות. רבי נחמן רומז לנו ששינה זה מוכין דקטנות, זה תודעה מצומצמת. מוכין דגדלות זה לראות את העולם במלוא יופיו. מוכין דגדלות זה לראות את העולם במלוא תפארתו. מוכין דגדלות זה לראות את כל האפשרויות העומדות בפניי. מוכין דגדלות זה לראות את התמונה השלמה. מוכין דגדלות זה גם להיות בענווה שיש עוד אופציות למה שקורה חוץ מאשר הניתוח המחשבתי שלי שמסמן את זה לשלילה. במקום אחר אומר רבי נחמן שעיקר אחיזת הדינים באדם זה עם מוכין דקטנות. כשרוצים שלבן אדם יהיה מצוקה, מפילים אותו למוכין דקטנות. מצמצמים לו את התודעה. וכשמצמצמים לו את התודעה, הוא בעצם מפרש את מה שקורה לו שזה לרעתו. אז הוא קורא לזה מוכין דקטנות, שזה שינה. מוכין דקטנות, אני חוזר שוב, זה המבט המצומצם על מה שקורה. זה מוכין דקטנות. וזה נקרא שינה. אפשרות שנייה, ויש שנפלו לבחינת שינה על ידי תאוות ומעשים רעים. ויש שהם אנשים כשרים ויפים, רק שנפילתם הוא על ידי אכילה. אז בעצם יש שלוש סיבות עיקריות לשינה. שבני אדם ישנים את ימיהם. שזה מוכין דקטנות, אכילה ותאוות ומעשים רעים. מקווה שלא תלחצו, אפשר להמשיך לאכול ככל שאתם רוצים, זה לא מגבלה כלל. יצא לכם פעם לישון בעקבות ארוחה טובה?
שתיים ביחד, נראה שזה ציפורי ביחד.
ספרים על הרבי מיקוט שהוא לא רצה שידפיסו את הספר שלו. שאלו אותו למה. הוא אמר, מתי ליהודי יש זמן לקרוא את הדברים הללו? שבת בצהריים אחרי החמין. ואז הוא מחזיק את הספר, ואחרי כמה דקות הוא נרדם. והספר נשמט מידיו ונופל על הרצפה. אז הוא אמר, בשביל שיקרו את הספר שלי, שהספר שלי ייפול על הרצפה, אני לא רוצה... לא רוצה שידפיסו אותו. זה כמובן סוג של סוג של בדיחה, כי יכול, אפשר גם לקרוא את הספר לפני החמין, יש גם אופציה כזאת.
אפשר לתפוס את הספר שהוא ייפול, ייפול עליך ולא על הרצפה. גם אופציה.
שלושה ספרים פתוחים לפניי ואני לא יודע מה עוד להגיד בפניכם. זה עצמו יכול להיות סגולה להמשך השיעור, להגיד לך את שמו. יש פעמים שאני יודע, יש פעמים שנופלים למוחים בקטנות, לא יודע איך להמשיך את השיעור. זה טכניקה של רבי נחמן, לדבר על זה, הוא אומר, לקשר את ליבו לנקודה השייכת לליבו בעת הזאת. נכון, זה חידוש, לשבת בשיעור מול הקהל ולהגיד, חברים יקרים, אני מאוד מודה לכם שבאתם. אנחנו בעזרת השם נשאר לשבת גם עד סוף השעה המיועדת לנו. אבל תדעו שבשלב זה אני לא יודע מה להגיד. חשוב לציין שיש לי הרבה מה להגיד, אבל זה לא דברים שאני מתחבר אליהם. מה שמשמח אותי בלתת שיעור, שנדבר על משהו שנוגע בי באותו יום, באותה שעה. יכול להביא דברים מהמחסן. אני רוצה לדבר איתכם על כך שעכשיו, ברגעים אלו, בשידור חי, אני לא יודע מה להגיד. מה שנקרא לקשר את ליבו לנקודה שייכת לליבו בעת הזאת. עכשיו.
בגלל
חיים,
כל אחד
דבר
כזה,
סימן
שמישהו
גדול
בא בקהל. לא
יודע, זה... רגע, קודם כל, עוד בלי סימנים. כששומעים דיבור כזה, שאין מה להגיד, אין מה להמשיך את השיעור, מה המחשבה שעולה? אם יש למישהו משהו להגיד, אני אשמח שבאמת תגידו, למרות שזה לא שיעור שאנחנו אמורים לשתף, אבל סוף סוף שיתפתי אתכם שאין לי עוד מה להגיד. כן, מי רוצה לומר את דברו?
אני מאוד מתחבר לליקוד שלך, ולקשר את עצמה
ברשותך רגע יסביר את העניין שאתה אומר שאתה מתחבר למה שאמר רבי נחמן, לקשר את ליבו לנקודה שייכת לליבו בעת הזאת. זה דבר שקורה לי הרבה. אני מכין שיעור, אני בא להגיד אותו. יש מקומות שזו תוכניה קבועה מראש, אבל יש מקומות שמתאפשרת שיחה חופשית. ואני רואה שמה שהכנתי זה נחמד, אבל אני נמצא במקום אחר. והרבה פעמים ממש משתמש בעניין, זאת אומרת, יקשר את ליבו להנקודה שייכת לליבו בעת הזאת. זאת אומרת, שהנביאה או האמירה תהיה ממה שקורה עכשיו. זאת אומרת, שגם אצלך יש, אתה משתדל ללכת עם העניין הזה. תראו, זה לא במקום סדר מסודר, זה לא במקום להכין שיעור, זה לא במקום להיענות לתוכניה הידועה מראש. אבל גם שכבר עשית את כל ההכנות, זאת אומרת, יש ממש דרך. תנסה להקשיב פנימה מה שייך אליך עכשיו. לפעמים זה הדרך של ריבונו של עולם להפנות אותך למקום אחר. תשחרר את התוכניות, תשמוט את התוכניות. אז בינתיים מה שיוצא פה זה בעצם לדבר על החשיבות הגדולה של יקשר את ללבו להנקודה השייכת ללבו בעת הזאת. זאת אומרת, יש לב ויש נקודה ויש את הזמן הזה. תהיה קשוב למימד הזמן. זמן זה גם ההתרחשות שקורית, פה זה גם הזמן. זמן זה גם שנות חייך, בן כמה אתה? עד 120, עוד 98 שנים, בעזרת השם. זה יעבור מהר. זה גם המימד של עונות השנה. מה העת הזה אומרת לך? חורף, ערב, תל אביב, המפגש פה איתכם. הנקודה השייכת לליבו בעת הזאת. תמשיך.
שבשנה האחרונה אני משתדל גם ללמוד עבודה של לעשות דברים שאני לא מקושר אליהם, לחשוף את הפנימיות או לקשר את עצמי לנקודות שאני לא מקושר אליהם, לקחת את עצמי לבוא.
יש פעמים, זה נקרא בשפת החסידות, עבודה של התקפיה. עבודה של התקפיה זה לעשות דברים גם שלא בא לי. זאת אומרת, לעשות דברים שאני חושב שנכונים לא בא לי. וזה עבודה מאוד חשובה. דיברנו על כך בעניין הזה של מידת הגבורה. היכולת להתגבר על הרצונות הנמוכים. היכולת להתגבר ולעשות דברים גם כשזה לא הכי מתאים לך. על פה, זה לא עניין של לעשות אידיאולוגיה מהמקום הזה שלא יודע מה לומר, אלא לפעמים, סך הכל, אני לפחות לא זוכר שככה יכולתי לומר באמצע שיעור, אינני יודע לאן הלאה, אבל בפעמים הנדירות שזה מגיע, לנסות לעשות בזה בעצמו עבודה, לעשות עם זה עצמו עניין. קרא לכם משהו בשיחות הרן שקראתי לפני שבאתי לפה, אבל לא חשבתי להזכיר את זה בשיעור. אבל עכשיו בלית ברירה, זו הברירה. שיחות הרן ריש למד ג' שקראתי הערב, יהיה לכם קל לזכור, זה אותיות רגל. אומר רבי נחמן, אומר בהתבודדות, יש אנשים שרגילים להתפלל על השם יתברך רק על דברים חשובים. זאת אומרת, הם צריכים איזה פרויקט גדול להצליח בו, או משהו שלא בהישג ידם, על זה הם מתפללים. ולהתפלל על דברים קטנים, כביכול אין צורך, כמו להתפלל שאני אתפור בשלום את הכפתור שראוי עכשיו להתאפר. כי לכאורה זה נשמע איזה תיכך. יש רבי נחמן בשיחות הרן ריש למד ג' שיש עניין להתפלל גם על הדברים הכי קטנים. למה? הוא אומר, יש לקבל שפע על ידי תפילה, ויש לקבל שפע בלי שביקשת אותו, והוא אומר שזה דומה לבאמה. זאת אומרת, יש לקבל את החיות, כל דבר שאתה מתפלל עליו, כביכול אתה הופך את זה לצינור חיות של הערה האלוקית שמקרינה אליך. אבל אם אתה מקבל את זה ללא שהתפללת על זה, אומר זה כמו הבהמה, לא במובן של אלבון, כמו של הגדרה שאין לה דעת, ממי קיבלת, איך זה מגיע אליך, למה זה הגיע אליך. אומר, זו הסיבה להתפלל גם על הדברים הכי קטנים, אפילו שאתה יודע שהם בהישג ידך, אבל התפילה אליהם בעצם מזכירה לך שאת החיות אתה כל הזמן מקבל מריבונו של עולם, תפילה לאל חיי. ועכשיו אני אקרא לכם את זה מתוך הכתוב. זה נגע בליבי העניין, שלחתי את זה לאשתי הערב בוואטסאפ, ושאלתי אותה אחרי זה שמשך דקות ארוכות היא לא הגיבה, כתבתי לה קראת, והיא ענתה לי טוב, אין לה ברכה, ואני כבדה על זה אחרי זה יהיו בעיות. היא אומרת לי, כן, חזק. אבל אני לא יודע האם זה בעקבות הקראת. אז הנה המילים כך. שיחות הרן, איזה אות?
רגל.
יפה מאוד. תודה לשם יתברך, בלי העצירה הזו בשיעור, לא הייתה מגיעה השיחה הזו הערב. משיקולי עריכה אמרתי, זה לא לשיעור הערב. מה זה שיקולי עריכה? להרגיש צריך לדבר על זה, לקדוש ברוך הוא אופי מייבש אותך, אומר אין ברירה. אתה מתייבש, ואז אתה נזכר משהו שקראת לאחרונה, וזה רק הערב. תן לקהל ויחליט אם זה נוגע בו או לא. שמעתי מאיש אחד מאנשיו, שפעם אחת דיבר רבינו זיכרונו לברכה אמו מעניין בגדים. זה כבר באמת חשוב. קולקציית חורף. ואמר לו שעל כל דבר צריכים להתפלל. היינו עם בגדו קרוע וצריך לבגד, התפלל השם יתברך שיתן לו בגד ללבוש. וכן בכל דבר, כיוצא בזה דבר גדול ודבר קטן, על הכל ירגיל עצמו להתפלל תמיד לשם יתברך, על כל מה שיחסר לו. תרשו לי להיות מוקסם בשידור חי, אני עכשיו בהתלהבות. למה אני מוקסם? מהדרך שבה השיחה משיחות הר"ן מגיעה לשיעור, למרות שעל פי טעם ודעת זה לא היה מתוכנן לערב. למרות שאתם לא לגמרי מבינים על מה התפעלות, אנא מכם בוא תתפעלו איתי. זה דבר השם שעובר דרכנו בתוך ה... זה השעשוע. אומר, אף על פי שהעיקר להתפלל על העיקר, דהיינו עבודת השם יתברך, לזכור, להתקרב אליו יתברך, אף על פי כן גם על זה צריכים להתפלל. מה זה על זה? מה זה, איזה דוגמה הוא נתן? בית קרוע צריכים פה, וגם מי שרוצה בגדים, לא להתבייש. כל דבר, אני אומר, מרחיב את זה, קולקציית חורף, למה שלא יהיה לכם את המיטב? בתקופת רבי נחמן זה היה אולי מותרות, אבל אנחנו יכולים לבקש את הכי טוב. לא אומר לכם להגזים בהוצאות, רק לבקש. מילא אם לא הייתה מגיעה שיחה ואולי נותן את הדוגמה של בגדים, אבל זה הוא התחיל. הוא אמר בגדים. ואמר, עכשיו, פה מגיע נקודת החידוש, שמה שניסיתי להגיד, ההבדל בין אדם לבהמה. כי הוא יסביר פה שזה אנרגיה אחרת של חיים ביום יום, של ליהנות מהשפע המתרחש בחייך כשביקשת עליו. ופה יעשה את ההבדל בין אדם לבהמה. ואמר שמי שאינו מתנהג כך, אף על פי ששם יתברך נותן לו בגדים ופרנסה והצטרכות חיותו, אבל כל חיותו הוא כמו בהמה. בהמה בהקשר שאין לה דעת ממי היא מקבלת את חייה. אמנם נאמר על בהמה שיש לה איזו מודעות מינימלית, שזה נקרא ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. הוא יודע בעצם מי רותם אותו למחרשה ומי נותן לו לחמור לאכול. אבל יש דעת להבין מאיכן חיותי, מאיכן הווייתי, לאיכן השתייכותי. מה עם שלושת המילים האחרונות שהזכרנו? חיותי, הווייתי והשתייכותי. יפה מאוד. אבל כל חיותו כמו במה שגם כן השם יתברך נותן ללחמה וכולי. כן הוא חיותו שנותן לו השם יתברך, כי מאחר שאינו ממשיך כל חיותו לידי תפילה מה שמתבח, על כן כל חיותו הוא כמו חיות בהמה ממש. אומר רבי נחמן, אם ממשיכים את החיות על ידי תפילה, זה בעצם ערוץ אהבה, אני קורא לזה, לא רק ערוץ שפע, ביני לבין ריבונו של עולם. יש ערוץ אהבה וערוץ בהמה. שוב, העניין של להגיד בהמה, זה לא אלבון לבהמה, זה בסך הכל להגדיר את רמת המודעות, את רמת הקשר, את רמת השייכות. מה, שוב, מה היו שלושת המילים שהוזכרו? חיות, השתייכות והוויה. כי זה אחרת לגמרי שההשתייכות, החיוניות וההוויה, זה מתוך מודעות של הנוכחות האלוקית. אומר, כי האדם צריך להמשיך כל חיותו והצטרכותו מהשם יתברך על ידי תפילה ותחנון דייקה. וכן שמעתי אנוכי גם כן מפיו הקדוש על דבר קטן ופחות מאוד שהיה קצת מוכח לי, ואומר, תתפלל על זה לשם יתברך. רק רוצה להגיד לכם, השיחה הזו התחילה כך. שמעתי מאיש אחד מאנשיו. אומר רבי נתן, שהוא כתב את שיחות הר"ן, זה לא שמעתי ממנו מעצמו, שמעתי מאחד החסידים. בדרך כלל רבי נתן אומר את הדברים שהוא בעצמו שמע, וכשהוא שמע את זה מכלי שני, הוא מציין את זה. החלק השני של השיחה זה אומר, וכן שמעתי אנוכי גם כן מפיו הקדוש. על דבר קטן ופחות מאוד, שהיה קצת מוכרח לי, ואמרתי, תפלל על זה לשם יתברך. ועמדתי משתומם. כי היה לי דבר פלא בעיניי להתפלל לשם יתברך על דבר פחות כזה. וגם כי לא היה מוכרח ביותר. שני דברים, אומר רבי נתן, למה לא חשבתי שזה נושא לתפילה? מה שני הסיבות שהוא ציין? סיבה אחת שזה דבר קטן, ובדרך כלל אני בעצם מתפלל על דברים שהם לא בהישג ידי. והדבר השני, שזה לא ממש נצרח לי, אבל היום הוא חידש פה יסוד. יש חיות של בהמה, ויש חיות על ידי תפילה. זאת אפשר לקבל גם את השם בחיות של בהמה. אני אומר, אפשר גם לקבל אותו ברמה הכל כך נפלאה. אז פה רבי נתן מספר, כי היה לי ועמדתי משתומם, כי היה לי לדבר פלא בעיניי להתפלל השם יתברך על דבר פחות כזה, וגם כי לא המוכח ביותר, ענה ואמר, בלשון תימה. מי זה ענה ואמר? רבי נחמן. אין זה כבודך שתתפלל השם יתברך על דבר קטן, על דבר קטן כזה? אז ענה ואמר, זה מובן לנו. על איך זה הפרצוף של המשתומם? בואו נעשה לתאר, רבי נחמן אומר לו משהו, תפל גם דבר קטן, הוא אומר רבי נחמן עצמו, עמדתי משתומם. נושים מתנדבים לעשות בשפת הגוף או בהבעת פנים, איך זה להשתומם? ההשתוממות שלכם מלאת אור של חיוך, זה לא השתוממות תקנית. השתוממות תקנית זה אני משתומם על הצורה שבה אתם משתוממים. ענה ואמר, אז אני חוזר שוב על המילים של רבי נתן, ועמדתי משתומם כי היה לי לדבר פלא בעיניי להתפלל לשם יתברך על דבר פחות כזה, וגם כי לא היה מוכר ביותר. ענה ואמר, אין זה כבודך שתתפלל לשם יתברך על דבר קטן כזה? זאת אומרת פה, אין זה כבודך, כי בכל זה לא מתאים לך, זה לא שייך לך.
אבל אין זה גם היום, זה
לא בכבוד שלך. לא בכבוד שלך. ואחר כך סיפר מעשה קטנה מעניין ביטחון אפילו על דברים קטנים מאיש אחד בימי שיבוש. ולצערנו אין לנו את הסיפור הזה, מה זה על האיש אחד שהתפלל על דברים קטנים. והכלל שעל כל הדברים שבעולם צריכים להתפעל השם יתברך. רק לזכור שהתפילה הזו זה יצירת תקשורת, יצירת חיות, עד כדי כך שזה היה סיפור המפורסם על רבי זושה, שלפני שהיה, שהיו מגישים לו את המזון, הוא היה אומר, ריבונו של עולם, זושה רעב. אז יש לזה בעצם מקור, כי האשמה שלו כעס על זה, אומר, מה הוא מתפלל? מה, הוא לא יודע שאני עוד דקה יכניס לו את הארוחה? אבל אף על פי כן, רבי זושה ככה עשה, ומספרים גם שיום אחד השמה שאמר, מה הוא מתפלל, אני היום לא אכניס לו את הארוחה. ובדיוק באותו יום הגיע מישהו שרצה לפס את רבי זושה על שהוא פגע בו, והביא מגש מלא כאחים. מילה יפה כאחים, נכון? מה, עדיף דונץ? שמח על החיוך. ואז אותו שמה שאת, זאת אומרת שגם לפי זה אתה בא לאכול ובנו של עולם שהאוכלת תהיה מסביעה, שהאוכלת תהיה מאשיל עימה. עכשיו הדרך הזו היא צריכה להילמד, והיא מצליחה התבוננות איך היא מצד אחד שלא תהיה לתרחה, היא לא תהיה במובן שנזזלת, באמת להוקיר איך נמשכת על ידי זה חיות, איך נמשכת על ידי זה התקשרות לריבונו של עולם. אז גם מזה אפשר לעשות מתוך התפילה. נזכה להתפלל על כל דבר. כי להתפלל על כל דבר זה לחדש את ההתקשרות אל ריבונו של עולם. אז לפי הצורה שבה התנהל השיעור, זה אולי היה התכלית. דיברנו עם התוכנית מראש, עד שכבר לא ידענו מה להגיד. אז לא הייתה ברירה אלא להזכיר את שיחה ריש עמד ג'. ורגל באמת בשפת הקבלה זה סימן בדרך כלל לדבר שבו אין מודעות. יש ראש ויש רגל. ראש, בכל דבר יש קומה שלמה, יש ראש, כתפיים, ידיים, רגליים. ראש זה המקום שבו יש מודעות, זה המקום שבו יש מוכין, המקום שבו יש דעת. רגל זה כביכול המקום הנמור ברור שיש שם מודעות. זה כביכול הסיום של הדבר. אז דווקא השיחה הזו בשיחות רן קיבלה את את האות רש עמד ג' בהשגחה פרטית, כי זה בסך הכל זה סדר כרונולוגי של השיחות, שרבי נתן ערך אותה אחרי שיחה רש למד ב' ולפני שיחה רש למד ד'. לפעמים זה כביכול משהו שאתה כבר בדברים הקטנים אתה לא רואה סיבה להכניס שם את העניין הזה, כמו רגל במובן של משהו מבחינה רוחנית נמוך. אומר תעלה את זה, עושה מזה תפילה. חברים יקרים, עליי להודות ולהלל ולשבח שעם הפתיחות שלכם ואהבתכם מתאפשר לי לומר לכם, לשתף אתכם ולומר שאין מה להגיד לפני כך וכך דקות. הנה ברוך השם ששלח עוד דיבורים, ולא סתם דיבורים, לקשר את עצמו לנקודה שייכת לליבו בעת הזאת, ושנזכה ליישם את מה שפתחנו בו את השיעור בעניין של שלושת ג' שלושת סוגי השעשוע, ושנזכה להתעורר מהשינה ולחיות את חיינו באמת, ושנדע את סוד התפילה שהיא בעצם היא זו שמעניקה לנו את החיות האמיתית. וכל עוד התפילה היא עבורנו היא לכובד, זה אומר שעוד לא הבנו את פנימיותה ואת סודה, ולבקש על זה שנחווה את חוויית ההתעוררות והחיות והנעימות והמתיקות שיש בה בתפילה. וכל עוד לא פוגשים אותה אפשר גם להתפלל בקבלת עול, מה שרבי נחמן קרא תמימות ופשיטות, עד שיפתח לנו הפתח. היו חסידים, כך כתוב בלוח היום יום שבוע שעבר מביא את זה הרבי, שהיו מתפללים בכזו חיות או בכזו עריכות שהתחילו בבוקר מוקדם שחרית, מיד שהם סיימו זה כבר היה שעת בין הארבעים, התפללו מנחה וכבר היה שעת לילה מוחת, התפללו ערבית. היום שלם, עכשיו בן אדם שעשה ככה, לנו זה נראה משהו כבד, בזבז את היום שלו, אבל זה הייתה מדיטציה כזו עמוקה שזה עושר ותנוג שאי אפשר לתאר. אבל הרבי מביא את זה בלוח היום יום, אומר תדע שהיו אנשים שהיו מתפללים שחרית, מנחה וערבית ברציפות יום שלם. עכשיו למה הוא מביא את זה? הוא לא מביא את זה בשביל שנאמץ את זה. הוא אומר תדע שיש כאלה שלקחו את זה ברצינות, זה מילת ההוויה שלהם. ותדע שזה תקני, שאל תראה בזה תקלה ואל תראה בזה חיסרון, כי זה דבר שהוא אמור, אם הוא קורה הוא לא קורה ממאמץ, אם הוא קורה הוא קורה ושאתה פשוט לא שם לב שכל כך נגע בך העניין שלא שמת לב. עברו 4 שעות מול מצב של להסתכל על השעון מה קורה, אבל גם להודות שיש שעון שאפשר להסתכל עליו ולדעת מה השעה, וגם להודות על זה שבכל זאת מחוגי השעון זזים. תארו לכם, היינו מסתכלים עליו והמחוגים תקועים. זה נס גדול שגם במצבים לא רצויים הזמן זז בהתמדה ללא עיכוב כלל. ספרים שהיה איזה צדיק שהתלמידים שלו כל כך אהבו את הדיבורים שלו, אבל היה מסתכל לשעון, היה שומר על הזמנים, אז ספרים שהוא לא שם לב והם מזיזים את השעון קצת אחורה, אז השעה הייתה נמשכת שעתיים או שלוש. הוא אומר, למה השעה לוקחת כל כך... מה? למה השעה לוקחת כל כך הרבה זמן? תודה לכם, לילה טוב. בברכת השעשוע.